ערב טוב לכולם, ואנחנו חוזרים בלימוד שלנו בהלכות שמיטה. ולפני שאנחנו ניכנס לנושא של היום, יש חוב שצריך להשלים בו. כשלמדנו על כל הדינים של מה שנקרא איסור ספיחין וגזירת הספיחין, אז בשיעור הלכתי לדעת, כאילו פסקתי כדעת הרמב״ם, והיא הדעה המחמירה, והורו לי עיניי, והם צודקים מי שאמר לי, שאי אפשר להחמיר בהלכות ציבור, ואי אפשר, והאמת שאני נוהג בדרך כלל בקהילה שלי ממש לא להחמיר, ולכן יותר התעמקתי בנושא, וזה נכון, שאומנם דעתו של הרמב״ם היא שאי אפשר לאכול מכל הירקות שלא כותפו לפני השמיטה, אבל לא כך דעתו של הראש, ונהוג לאורות יותר לפי דעתו של הראש, שאם כבר התחילו, לגדול והיה שם, אוי ואבוי, ושם דעתו של הראש ועוד כמה פוסקים וגם האחרונים, שאם כבר יש פרח לפני השמיטה, גם אם אתה כותף את הירק אחרי השמיטה, מותר לאכול אותו. כמובן שכל הדינים של קדושת שביעית הם נמצאים בירק. עוד לא דיברנו על מה צריך לעשות עם הדינים של קדושת שביעית, אבל שאפשר להשתמש בירקות אם הם כבר התחילו לגדול בשישית. מה הכוונה? שכבר רואים פרח. בסדר? אז זה, סגרנו את החוב הזה, ואנחנו יכולים להגיע לנושא.
פרח של הפרי עצמו?
של הפרי עצמו. לא, סתם פרח. בסדר? אוקיי. לכן עכשיו אנחנו יכולים להגיע אל הנושא שלנו היום. אנחנו התחלנו לברר את השיטות, מה עושים למעשה לגבי השמיטה, ובפעם שעברה דיברנו על היתר המכירה. והסברנו את כל הממדים, ולמה אנשים רוצים לאסור, ולמה זה, הם לא צודקים, ושיתר המכירה זה בסדר גמור, מכירת הקרקעות בשמיטה, שמפקיעה את כל הקדושה, ומצד שני נותן אפשרות לחקלאים להאחז באדמותיהם ולעבוד כמו שצריך. כמובן שביררנו שהרב קוק, למרות שלפי יתר המכירה כל המערכות אמורות להיות מותרות, הוא ביקש, וככה הנוסח של היתר המכירה של היום הוא גם מופיע, שהעבודות של דאורייתא לא יעשו. אבל לכולי עלמא לא פליגי, ברגע שאנחנו משתמשים ביתר המכירה, זאת אומרת מוכרים את הקרקעות לגוי, אין קדושת שביעית. זאת אומרת זה כאילו שאין שמיטה. זה של הגוי, הגוי לא מצווה בשמיטה, אז אין שמיטה.
אבל זה לא משהו שקשור דווקא, זה לא כל העניין של השמיטה, שזה קשור ל...
לאדמה.
בצורה...
בוודאי, אבל אם האדמה היא לא שלך. אם מי שבא לאדמה זה הגוי.
לא, אבל זה ארץ ישראל, ארץ ישראל זה ארץ ישראל, זה לא קשור...
אין בעיה, אבל התורה היא לא ניתנה לארץ, היא ניתנה לנו. לכן ברגע שהגוי הוא בא לקרקע, אז הוא לא קיבל את המצווה של השמיטה. הוא לא צריך לשמוט.
טוב,
נכון? ולכן היום אנחנו נברר את השיטה האחרת, ואני רוצה
להגיד... תזכיר לי, מה דאורייתא קצירה?
אז אמרנו, שוב, בואו נעזור, יש ארבע דברים שהם דאורייתא. מה אמרנו?
צירה,
זריעה,
זמירה.
כן, כן, אתה צודק. לא תזמור, כמה לך לא תזמור, מה? ובצירה. ויש כל מיני אחרים שהם ספק דאורייתא עוד רבנן, כל הנטיות וכדומה.
זה ממש מוזר, כי בשבת זריעה ובצירה זה אותו דבר. וקצירה
וקצירה. עכשיו, אנחנו רוצים היום לבדוק את הנושא השני, איך אפשר, מה עושים בפועל בשנת השמיטה, ואני רוצה להקדים ולומר, יש שרוצים לראות בו כמאדרין יותר, כטוב יותר, כמשובח יותר, כדתי יותר, וזה ממש לא ברור שזה יותר טוב. בסדר? אנחנו עוד לא ביררנו, אולי בסוף השיעור אנחנו נתחיל לדבר על מה שלא טוב לעשות, אבל פה אנחנו רוצים לדבר על מה שנקרא אוצר בית דין. אוצר בית דין. מה זה כל הסיפור הזה של אוצר בית דין? ראשית כל, מבורר בתוספתא, שחכמנו התחילו לראות שאנשים קשה להם בשמיטה. קשה להם בשמיטה, וכן, הם כותפים את הפירות, וכותפים את הפירות בשביעית, זה מותר, מותר ללכת לשדה ולקחת, אבל שאותם אנשים לא כותפים כמו שצריך, זאת אומרת, קצת, שמספיק לשלוש סעודות, אלא כותפים.
מעמיסים.
מעמיסים, וזה דבר שהוא אסור בשמיטה. ולכן התחילו, וכך מובא בתוספתא בשביעית, שהבית דין שלחו שליחים לקטוף את הפירות. ואותם השליחים הם שליחי הבית דין, הם קוטפים את הפירות, ומה הם עושים עם הפירות? הם קוטפים כל הפירות.
מחלקים.
ואז אחרי זה באים ומחלקים את זה לאנשים. או מביאים, שמים את זה באיזשהו מקום, ואנשים יכולים לבוא לקחת.
וזה בלי כסף.
אז זהו, כל הסיפור הזה צריך לבדוק על מה, בעיקרון זה צריך להיות בלי כסף.
נכון, זה הפקר.
זה אמור להיות הפקר, זה בלי כסף. מה שאפשר מיד כבר להורות ולהגיד, בסדר, אבל השליחים עבדו, עבדו קשה.
כאילו אתה לא משלם על הסחורה, אתה
משלם על... בדיוק. אז לכן הכל הולך להסתובב, ואנחנו נראה את זה, וזה אחד הבעיות הגדולות, שזה אמור להיות שאם כבר יש כסף, זה רק על השכר טרחה. על השכר עבודה, ואתה לא משלם על היבול ולא על הפרי, אלא רק שהבן אדם מביא לך את זה, בסדר, מגיע לו דלק וזה.
איך החקלאי לא נדפק מזה? הרי
זה החקלאי שעובד. אם כבר.
הוא עובד בשליחות.
אם כבר אתה משלם לשליחים לעשות את העבודה, אז תשלם לחקלאי. שהחקלאי הוא יהיה.
שליח של הבית דין.
הוא שליח של הבית דין, בדיוק. זה מה שקורה היום אגב. מי שהשדות שלו הן קשורות לאוצר בית דין, אז הוא בעצם החקלאי, הוא הופך להיות השליח של הבית דין. בסדר? זה הרעיון הגדול. עכשיו, התקנה הזאת אנחנו מבינים אותה. מבינים מה יש מאחורי כל הסיפור הזה. אבל, אומר הרמב"ן, בפירושו לספר ויקרא על עניין השמיטה, אלו הפירות המכונסים לאוצר בית דין אינם צריכים ביור. אנחנו למדנו שיש ביור בשנת שביעית.
בשנת שביעית?
לא, 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 לא קשור. לא קשור. ביור, מה זה? אמרנו שברגע שיש פירות, הם הפקר, אבל אתה משאיר אותם פה ושם, או שאתה מביא אותם למקום הזה, אז יש זמן מסוים שצריך לעשות ביור מחדש. זה הזמן שזה סוף העונה של אותו פרי. אז הוא לא אמור להיות בשדה. אז אתה צריך שוב פעם לעשות הפקר מחדש נגיד, ולהודיע לכל שהם באמת הפקר. בסדר? שוב פעם.
למה? כי מה?
כי זה סוף העונה, זאת אומרת שזה לא אמור להיות בשדה עכשיו. אז אם אתה מוצא את זה בתור בתים, אז מה אפשר להגיד שאולי אתה גנבת, אתה זה, אתה שמרת את זה לעצמך, אלא מה? אתה בא ואומר, הנה, זה, אני, יש לי עדיין, זה, כולם ידעו, זה ביור. אומר הרמב"ן, אבל מי שעושה אוצר בית דין, הוא צריך. כי הרי זה ידוע לכל, שהבית דין לקח את זה בשביל האנשים. בסדר? אז לכאורה, אנחנו פה רואים שיטה שהיא אמורה להיות טובה, שאמורה להיות פותרת את כל הבעיות. יש קדושה, יש עבודה לחקלאי, והכל בסדר. אבל... צריך לזכור שהרמב"ן בצורך העניין הוא די דעת מיעוט בסיפור. ויש הרבה הרבה בעיות להוצאה בית דין.
הרמב"ן
או
רמב"ן? מי זה היה?
הרמב"ן. ויש הרבה הרבה בעיות למי שנזקק והולך להוצאה בית דין. למה? כל הטוענים נגד הוצאה בית דין באים ואומרים דברי התוספתא, שזה המקור היחיד שדיבר על הוצאה בית דין.
כן, וזה?
מה?
שדיבר?
כן, זה לזה. שנייה, אוצר בית דין לא מופיע בשנה?
לא במשנה, בתוספתא. בתוספתא זה לא כזה רחוק מהש"ס, כן? אבל זה לא במשנה, זה לא בברייתות, וזה גם לא בגמרא. זה בתוספתא בשביעית. שזה לא כזה מקור נידח שלא מומגר, אבל... אז הוא אומר, התוספתא הזאת בשביעית לא התקבלה להלכה. זה לא... אנשים לא... ורוב הראשונים... לא קיבלו ולא הזכירו אותה. לכן, אם זו תקנה שמוביעה בתוספתא והראשונים לא קיבלו אותה, אז למה שעכשיו אנחנו נסתמך עליה? זה דבר ראשון.
זאת אומרת, ולגבי היתר מכירה, איפה זה מופיע?
היתר המכירה, אמרנו שהחידוש, זה חידוש, היתר המכירה.
זה לא היה בתקופת...
לא, זה לא היה בתקופת, כי לא היה צריך. זה חידוש, זה חידוש הלכתי, כמו שחידשנו את היתר המכירה של החמץ בפסח, אז זה חידוש
הלכתי. מי חידש את זה?
אמרנו הרב מועליבר, הרב שמואל מועליבר. והרב קוק הוא נרתם לדבר הזה, ומכיוון שהוא נהג את היתר המכירה בפועל למעלה מארבע שמיטות, אז כולם חושבים שזה הוא שעשה את היתר המכירה, אבל הרב מועליבר הוא זה
שהתחיל. היו גם רבני ארץ ישראל אחרים שנהגו בו.
מה?
הרב מעריד, מי...
לפני אתה אומר?
בין הרב שמואל מועליבר לבין הרב קוק.
כן, כן, ברגע שהרב מועליבר התחיל, כל רבני, לא כל, אבל הרבה מרבני ארץ ישראל גם נרתמו לדבר הזה. ואמרנו למשל...
הרב קדישר גם.
הרב קדישר אחר כך ברור. טוב, הרב קדישר נגיד זה אותו בית מדרש כמעט שהרב מועליבר, אז זה לא חידוש. אבל אמרנו גם הרבנים שהיו בירושלים והתנגדו להיתר המכירה, אמרנו את זה פעם שעברה, כשהם ראו בפועל מה קורה בשמיטה, והם ראו שבלי היתר המכירה זה מוות לחקלאים ומוות לחקלאות, אז הם חזרו בהם ואמרו, טוב, זה בסדר, הולכים על זה. בסדר? זהו. עכשיו, אז אמרנו, יש כמה מתנגדים לעניין אוצר בית דין. אמרנו דבר ראשון, בגלל שזה לא התקבל כל כך להלכה. אבל חוץ מזה, יש עוד בעיות לגבי אוצר בית דין. כמובן שיש גם פתרונות. בסדר? אבל קודם כל צריך להבין מה הבעיות. הבעיה המרכזית של אוצר בית דין, זה שאתה בעצם מקבל אפקט הפוך ממה שאמור להיות אפקט השמיטה. שהרי בשמיטה... אז אני מסביר. בשמיטה, הארץ צריכה לנוח. בסדר, אבל זה אמרנו נכון. אז הארץ לא נחה, אבל גם ביתר המחירה היא לא נחה, בסדר. אבל מי עוד צריך לנוח? החקלאי. החקלאי לא צריך לעבוד. יש שתי דברים מרכזיים בשמיטה, הארץ ואני. אבל פה, באוצר בית דין, החקלאי עובד. הוא עובד רגיל. ולכן זה בעיה. אז עשית אפקט ממש הפוך ממה שצריך להיות.
גם בית המכירה אותו דבר בדיוק, לא?
לא, בית המכירה זה של הגוי.
היהודי עובד.
או שזה אתה עובד, או שזה מישהו אחר עובד. מה זה משנה?
לא, זה לא כל כך נכון.
אותו דוחק.
למה?
זהו, לי זה נראה אותו דוחק בדיוק.
כן.
כאילו זה אתה...
נגיד יותר מכירה.
אתה מחליף קומבינה בקומבינה.
אני חקלאי, אפילו בימי הביניים, כאילו לא משנה. מכרתי את השדה שלי כאילו לגוי. אני ממשיך לעבוד את השדה שלי.
או שלא? או שמכרתי לו?
או שלא, כי...
אם לא, אז אתה מרחוב.
אבל תקשיב.
נו.
באוצר בית דין מה קורה? אם הבן אדם לא רוצה לעבוד, הוא גם יכול להחליט שהוא לא עובד, הוא נותן את הסדר, הוא...
לא, אבל אז זה נותן שום.
לא.
הוא מפקיר אנשים אחרים.
לא, כי אם הוא לא... אז הוא לא עושה אוצר בית דין, אז הוא מפקיר. הוא מפקיר עובר לחופש.
הוא חייב להפקיר.
אז מה הוא עושה?
לא, אם אתה אומר שביתר מחירה או שלא, גם פה או שלא.
לא, כי ביתר המחירה... שנייה, בוא נתרחק שנייה ממה שקורה היום, שהרבנות עושה את זה. בסדר? זאת אומרת שזה גוף מתווך בין החקלאי לבין הגוי. פעם אני רוצה למכור את השדה שלי לגוי, אז אני מוכר לו, והוא בא עם הפועלים שלו, אבל מכרתי לו סכום כסף נאה, ובסכום כסף הזה אני חי כל השנה. והוא בא עם הגוי, עם הפועלים שלו, והוא עובד. בסדר? כשזה הרבנות עושה וזה, אז לא תמיד מביאים רק פועלים זרים, זה נכון. אבל בעיקרון של היתר המכירה, אתה לא צריך לעבוד, אתה קיבלת כסף. אתה אמור לחסות את כל ההוצאות שלך של השנה. אבל באוצר בית דין לא. כי לבית דין צריך שליח. אז נגיד זה לא יהיה החקלאי. אז מי זה יהיה? זה יהיה יהודי.
גם אם זה לא.
לא, זה כן יהיה.
כן.
כי הוא צריך להיות שליח של הבית דין, לכן הוא צריך להיות מחויב למצווה. אז בקיצור, בכל זאת...
לא, אבל... אתה פותר את הבעיה, אתה לא מעסיק את החקלאי.
אז אתה מעסיק יהודי אחר. מה זה משנה?
אבל יהודי אחר הוא לא חקלאי, אז אתה...
אבל לא משנה, הוא מחויב בשמיטה כאן, בכל זאת. הגוי לא מחויב לשבות, הגוי לא מחויב לא לעשות את הפעולות של החקלאות, היהודי.
וגוי יכול להיות שליח של הבית דין?
גוי זה בעיה מאוד גדולה שבן אדם שהוא לא מחויב יהיה שליח מצווה. בסדר? לכן, זה בעיה. אני לא אמרתי שאי אפשר למצוא פתרונות לבעיה, אבל עקרונית, אתה מביא תועלת שהיא תועלת הפוכה ממה שצריכה להיות.
סוף סוף בימינו זה אותו דבר.
אתה אומר בפועל סוף סוף בימינו זה אותו דבר? יכול להיות. יכול להיות.
רק ש... רק ש...
רק ש... רק ששנייה אחת יש עוד משהו. ואני אמצא לך עוד בעיות. עוד בעיה שברגע שאתה עושה יותר המחירה, אתה יכול באמת למעט בפעולות חקלאיות. אבל כשאתה נוהג באוצר בית דין, אתה היום פחות או יותר צריך לעשות יותר מלאכות מבאשר יותר המחירה. ומסיבה אחת פשוטה. מה זה אומר? אני משלם לשליח כדי שהוא יעשה את העבודה ויביא את זה לאנשים ואנשים יקחו. עכשיו צריך להבין, כשמדובר באיזה שדה אחד פה ושם וזה, והבית שלי פה והשדה פה, וגם ככה כל השדות הם ממש קרובים לעיר, לא כזה סיפור. להביא שליח, ייקח את הדברים, כמה מונגות, כמה תפוזים, וסבבה. אבל היום, השדות הם לא קרוב לעיר, הם במקומות מרוחקים, וזה מטעים ענקיים. לכן, זה עולה הרבה כסף לעשות את כל העבודה הזאת. כדי שזה יהיה משתלם, בין שזה לחקלאי או שליח אחר, לא משנה, צריך שיהיה יבול טוב. והיום, אם אתה לא עושה פעולות שהם הפעולות האסורות בשמיטה, ואתה משאיר את זה לגדול לבד טבעי, היבול של השנה יהיה מאוד לא טוב. מאוד לא טוב, ואז זה לא יהיה משתלם לא לחקלאי ולא לבית דין ולא לאף אחד, כי גם אתה, הצרכן, לא תרצה לקנות את הדברים האלו. כי אתה תראה בשוק פרי מיתר המחירה, שהוא נראה כמו כל שנה, ופרי של אוצר בית דין שהוא נראה די רקוב. אז מה תיקח? עזוב שאתה יכול להחמיר על עצמך וזה מה שאתה רוצה, אבל בגדול. מה תיקח? זה דבר אחד. דבר שני, אז אמרנו, יותר פעולות, לא משתלם, זה עוד דבר. בגלל, לא בגלל, אם אוצר בית דין, לפי רוב הדעות, כי יש דעה אחת חוקה שהיא לא מתקבלת להלכה, שזה כן אפשר לבטל את זה, אבל בגדול אתה מאבד את השווקים של חול. כי הרי פירות של אוצר בית דין, הם עדיין פירות של קדושת שביעית, ואי אפשר לעשות לא רק מזה מסחר, לא רק זה, כי גם בארץ אי אפשר לעשות מזה מסחר, אלא אי אפשר להוציא אותם מחוץ לארץ. ואז אתה מאבד את השווקים בחול. והרי לא יודע אם זה יותר ממחצית, אבל לפחות מחצית, מהיבוא של הארץ.
יותר.
יותר, אתה אומר. הרבה. הרבה יותר. אז תחשוב, אם שנה אחת אתה אומר לכל הספקים בחול שמחכים לתפוזים שלנו, לא, השנה אנחנו לא. אז מה, אתה חושב שהם יחכו? הם לא יחכו.
אתה
לא ראש דו אז הם ילכו לקחת שווקים אחרים, ואנחנו נאבד את השוק. אז לכן, יש בעיות גדולות בסיפור הזה של אוצר בית דין. מה עושים? מה עושים כדי לטפל בזה? אז לגבי כל המלאכות האסורות, ואמרנו, המלאכות האסורות שצריכים לעשות היום במטעים הגדולים, מדובר בריסוס, בגיזום, בדישון, ופעולות רבות, חייבים לעשות אותם. אם אתה רוצה שהיבול יהיה יפה, חייבים לעשות אותם. והם פעולות שהרב קוק ביקש שלא יעשו ביתר המחירה. אז יוצא שאתה תעשה אוצר בית דין ואתה תעשה יותר מלאכות של השמיטה כדי לשמור על קדושת שביעית. זה קצת תרתי דסתרי. בסדר? ודבר אחר, אמרנו את זה אבל צריך להדגיש את זה, אי אפשר לעשות מזה מסחר. זאת אומרת שאתה לא יכול למכור את הפירות הללו מאוצר בית דין במחיר השוק. זה חייב להיות יותר זול מאשר פירות רגילים. זה חייב להיות מה שקורה בתכלס, וכשזה לא מה שקורה בתכלס,
זה לא מה שקורה,
זה חייב להיות מה שצריך לקרות, אבל אם זה יותר יקר, אז מכל המובנים לא עשית נכון, כי זה וחד מסחר. אז ולמה זה יותר יקר? אגב, בגלל שאתה חייב, כדי שזה ישתלם לחקלאי, להביא לו יותר כסף, כי יש לו פחות יבול, כי זה פחות יפה, כי זה פחות זה. אז יש פה בעיה.
מנקודת מבטו של החקלאי. אם מגיעים אליו שתי הרבנות עם, עם זה, עם
אוצר בדין,
אוצר בדין,
אוצר מחירה.
מה היית משתיים לו?
לא אמור להיות שום הבדל מבחינתו. כי אתה צריך לשלם לו גם בזה וגם בזה. אחד על היבול והשני על שכר העבודה. אז הוא אמור, אמור להיות בסדר משתי הצדדים. השאלה היא פחות על ה... בוא נגיד ככה, הוא יכול להגיד, אני שומר חלק מהמתה לאוצר בית דין. הוא יכול, אם הוא רוצה להחמיר על עצמו, את ההחמרה על עצמו, כי הוא יקבל יותר כסף בסופו של דבר מהיתר המכירה, כי הוא גם יוכל לשווק בחול וזה, אז בסוף הוא יצא עם יותר רווח. אז הוא יכול, הוא, להחמיר על עצמו ולהגיד, אני... רוב המתה שלי זה את המכירה, אבל אני שומר דונם של עוזר בית דין. זה הוא מחמיר על עצמו. שאלה מה אנחנו צריכים לעשות בתור צרכנים. האם אני צריך להחמיר על עצמי ולקנות רק מעוזר בית דין, או להחמיר על עצמי ולקנות יותר המכירה?
אבל זה לא נשמע כחומרה מי יודע מה, עוזר בית דין. ככה אתה...
תקר.
מה? לא?
אתה אומר, גם ככה אתה יוצא את הקר וזה עושה פחות זה. הדבר היחיד שאתה מרוויח מאוצר בית דין, זה מצוות קדושת שביעית. מה אתה אומר?
עובדיה כתב, מי שיש לו מאות הרבה ורוצה לאבדה, נקנה אוצר הארץ.
כן. לא, אוצר הארץ זה שונה.
זה אוצר בית דין.
זהו. כי אוצר הארץ זה הכל כלול.
שזה אומר?
זאת אומרת, כשאתה, אוצר הארץ זה שום דבר, זה משהו חדש. אוצר הארץ זה חנויות, שהם בתוך החנות, אתה יכול למצוא גם יותר מחירה, גם אוצר בית דין, זה חנויות של אוצר הארץ. ואז אתה צריך לבדוק מה כל דבר ומה כל דבר. בסדר? אז בתוך אוצר הארץ יש גם אוצר בית דין.
הרבנות היום ממשיכה, למה שזה הרב יצחק יוסף, הוא עושה אוצר בית דין,
עושה... זה תעלומה גדולה מה הם יעשו השנה. אמורים לעשות עדיין כתיקונם. אמורים, לא אמורים לעשות עם זה בעיות. אנחנו נראה. בסדר, אז אמרנו, אוצר בית דין, למרות שזה נראה יותר קדוש, כי באמת אתה שומר על הקדושה של הפירות, יש בו הרבה יותר בעיות. עכשיו, האם זה מותר ללכת על אוצר בית דין? התשובה היא שכן, זה מותר. למה זה מותר? כי אנחנו מסתמכים על הרבה קולות. הרב קוק לא הסכים בזמנו שיהיו אנשים שישתמשו באוצר בית דין בלי שיהיה גם אפשרות של היתר המכירה. זאת אומרת, להגיד שזה רק אוצר בית דין זה לא בסדר.
למה? כי מה?
כי למה? כי היתר המכירה הוא יותר טוב הלכתית מאוצר בית דין. זה בגלל שאתה רוצה לשמור איזו קדושה פנימית פרסונלית שאתה רוצה לזכות בקדושת שביעית, אז אתה מסתמך על יותר קולות ממה שהיתר המכירה מסתמך עליה.
סנטימנטלי לקדושה.
בדיוק. זה דתיות אגואיסטית. אז לכן, אם אתה יכול לעשות את שניהם, אז סבבה. אבל אם זה רק אוצר בית דין, זה פחות טוב. בסדר?
אנחנו מכירים
חקלאים
היום, שהם לא זה ולא זה ולא זה, פשוט שפות.
שהוא יכול לשווק לרשתות וקשרות.
יש היום יותר ויותר, כאילו משמיטה לשמיטה יש יותר חקלאים שכן, שדתיים יש שמיים, שעובדים היום עם מכון התורה והארץ בעיקר, וכן, רוצים לשמור את השמיטה כהלכתה, לאו דווקא מוכרים לבית דין, אלא מפקירים את השדות.
זהו, זה מה שרציתי לשאול אותך, קרי.
יש להם איזה סוג של, לא יודעת,
זה שאלה טובה, אני לא יודע. אני לא יודע, זה נראה לי כזה אבסורד שידענו לתת חל"ת לשנה וחצי, שנתיים, לכל עם ישראל, ואנחנו לא יכולים לתת חל"ת לחקלאים שהם סך הכל 2-3% מהאנשים.
גם למורים יש שנת שבתון.
למורים יש שם שבתון וזה מה, אתה לא יכול להגיד פעם בשבע שנים לתת חל"ת לחקלאים?
אז
אני לא חושב שזה קורה, זה צריך לקרות.
יש שתי הפעות, הכסף שהולך לחקלאי והכסף שהוא מאבד מזה שהוא לא מטפל בשדה שלו.
זה לא, כי זה הוא לא אמור לאבד, הוא מאבד את המכירה. כי השדה, אמרנו שכל הפעולות הנזקקות לקיום השדה, אז הוא לא מאבד. זאת אומרת, השדה לא התקלקל משנת השמיטה, הוא ממשיך לשים שם מים, כל הפעולות הנדרשות לקיום.
זה בדרך כלל שנתיים גם של הפסקה, לא? שמה של הפסקה, אבל מתחילת היבול.
מתחילת היבול זה משהו, אז לכן אמרנו, הכסף שהוא מאבד זה הכסף של היבול, לא של השדה עצמו. הדרבה זה אמור להיות גם טוב לאדמה.
אתה חושב מה זה, את השנה, תראה מה זה, השנה אתה משלם להם חלט, ושנה מותר לך ללכת לסדות לקחת מה שאתה רוצה. עם הילדים, הדובדבנים, ומה זה, חיים יפים.
נכון.
שנייה, עוד פעם.
אגב, יש גם שפשוט לא שומרים את השמיטה.
אם היינו רוצים לעשות את השמיטה ממש כהלכתה, כמו שכתוב בתורה, מה היינו עושים? בלי כל השתיקים האלה.
אתה משלם לחקלאים פעם בשבע שנים שנת חופש. הם באים פה ושם לעשות את ה...
למה אני צריך לשלם?
למה אתה משלם למורים?
זאת אומרת, הוא לא עובד. איך הוא יחיה?
כדי שיהיה לך פירות כל שרה שש שנים.
בוא שנבין. כן, אבל יש מציאות. התורה היא לא משתנה. המציאות היא משתנה. כש-96% מהחברה הם חקלאים. אז זה לא משנה. כי הרי אני מפקיר, גם אתה מפקיר. אז אני לקחת קצת את האחוזים אצלך, אצלו אני אקח תפוחים, אצלו זה, אצלו כמה חיטים. אז כולם מסתדרים. בסדר? היום, 3% הם חקלאים. אז הם לא עובדים. אתה בהייטק. אתה לא אכפת לך. אז הוא לא עובד, אז אתה יכול לעזור לו, כי בסופו של דבר הוא זה שעובד בשבילך.
נכון.
אז... לכן החברה, אם רוצים לעשות זה כתיקונה, אפשר, בכיף, זה לא, זה, היום זה ממש לא בעייתי. יש פה כלכלה, אני אסביר לך, זה ממש לא בעייתי לפרנס 3% מהחברה. יש היום 3% מהחברה שיכולה לפרנס 90% מהחברה.
Yeah.
אז לפרנס 3%, אני לא חושב שזה כזה בעייתי. בסדר? אגב, אנחנו משלמים מספיק מיסים כדי לעשות את זה. בסדר? אז זה צריך להיות ככה. זה עוד לא ככה.
זה מעניין, למה שהצליחו לחשוב על
ביטחונות
כמו אוצר הארץ?
לא,
כי הפתרון של אוצר הארץ זה פתרון דוס.
סליחה, היתר מחירה?
נו, זה פתרון של דוסים.
היתר מחירה?
נו.
מצאו את הפתרון של היתר מחירה ולא חושבים על פתרון של...
זה לא אפשרי בזמן.
כי זה לא הרבנים שצריכים...
קרן השתלמות לחקלאים.
יפה, אבל... אבל את מבינה שאת מדברת בשתי ספרות שהן לא אותן ספרות. היתר מכירה זה פתרון הלכתי פרופר שבין החקלאי לבין הגוי שאתה מוכר לו. וקרן השתלמות אתה כבר מערבב את המדינה וזה, פעם לא היה מדינה. בסדר, התמודדו עם השמיטה לפני
שהמדינה. לא, אבל זה לא סתם זה, אם הייתם קיימת השמיטה היו לכם לך לשדות, לא היית יכול, למרות שאתה אומר זה להוקום איזה מותר.
לא, אבל חכה שנייה, איתן, בוא ניקח את הקו הזה עד הסוף.
נכון.
הרי אתה בעצם, מה שאתה אומר לי, זה אתה אומר לי, אתה תצטרך לשלם פעמיים. למה?
מי זה אתה?
הציבור. אם נעשה את מה שאתה מציע, חלט לחקלאי.
נו.
עכשיו, אתה אומר לי, אתה משלם חלט לחקלאי, תקבל פירות בחינם. עכשיו, זה לא בדיוק ככה.
כי?
הפירות יצטרכו להגיע לשווקים.
זה מה שאתה עושה בכל שנה. זה מה שאתה עושה בכל שנה. בכל שנה, אתה משלם, כשאתה הולך לסופר, ואתה משלם על פרי, המחיר של הפרי, קצת מאוד הולך לחקלאי וזה לא בסדר, אבל הרבה זה בגלל כל
הרשתות
שמביאים לך את הפרי. אז המחיר של הפרי הוא גם כולל את שני הדברים.
אז מה, אתה תשלם 10% פחות על הירקות שלך בגלל כאילו ההסדר הזה?
צריך זה, נגיד. מה, כל כך מסובך?
ממי יביא את הפירות?
אז שוב, בגלל שהיום אנחנו חיים במציאות כזאת שהשדות הם מרוחקים, אז תביא שליחים ותשלם להם על השכר בטלה, שכר עבודה, מה הבעיה?
כאילו, שליחים
שנכנסים
לשדות,
כן,
כן.
לוקחים את הפירות,
כן.
שמים את זה בתוך המסעית שלהם, מביאים את זה.
מה שאני
רוצה
להגיד לך,
איך
זה שונה
מיוצר מדינה?
פותחים את המסעית.
זה לא שונה.
זה שונה בזה שחקלאי
לא... ואתה משלם על שריח העבודה של השליח, כן. לא על הפחי.
נכון.
אתה מבין, זה, כן.
זה פחות,
מאוד...
זה פחות חמור.
זה מאוד דומה לאוצר בדין.
לא, לא לגמרי.
לא, זה קצת שונה. כי הרי השליח יכול להיות מי שאתה רוצה, כי הרי אתה לא עושה את זה מהבית.
יכול להחליט שאתה מביא את החיילים.
אתה גם יכול להביא תאילנדי.
נכון.
אגב, עדיף.
וגם חוץ מזה, החקלאי באמת עוצר את העבודה.
נכון.
כן.
עד כמה שהוא
יכול. בסדר, אני חושב ש... הלוואי והיינו עושים את זה.
טוב, בסדר.
בסדר? אבל מה לעשות, כי היום זה לא מה שקורה.
יש חטאים היום שרוצחים.
כן, אבל זה כל כך זניח שזה... זה לא מספיק, לא מספיק אנשים. גם ככה הם לא הרבה, אז... זה בעיה. עכשיו, דיברנו הרבה על בעיות הירקות, ופתחנו בשיעור עם הסיפור הזה של הירקות וספיחים ואת הרמב״ם ואת הראש. אז מה קורה עם הירקות באוצר בית דין? הרי הם עדיין תחת ההגדרה של ספיחים. אז מה קורה עם הירקות?
שאסור לכתוב.
שאסור לכתוב ובכלל ואסור לאכול. ספיחים, לא ספיחים. אז אמרנו, לדעת הרמב״ם, כל התבואה, קטניות, ירקות שצומחות בשביעית, הם אסורים באכילה בגלל ספיחים. אבל דעת הראש ועוד כמה אחרים, אם הם התחילו לנבות לפני השביעית, אז הם מותרים רק עם דיני שביעית.
וכך... אחרי זה יהיו אסורים.
מה?
שנה אחרי זה יהיו אסורים.
שנה אחרי זה יהיה בעיה אחרת. אבל שוב, זה אומר שיהיה בעיה בעצם רק למחצית הראשונה של השנה השמינית. בסדר?
אם הם יוצאים פעמיים בשנה, כן.
לא, הם עושים פעם אחת.
אבל זה יותר
מסוים. אבל מתי הם
נופתים? ירקות, אתה צריך לשתול אותם, אתה צריך לזרוע אותם כל פעם.
כל שנה. כל שנה.
כל עונה.
כן.
ברגע שכאילו הירק נתן את הפרי שלו בזה, ביטחונית, אני חושבת שככה קישואים, כאילו הם מתים, ואז אתה צריך פשוט לשתול.
אבל אתה לא יכול לשתול בשביעית.
לא.
אז יפה, אז שנה הבאה, תשתול. מה הבעיה? בסדר? אבל יכול להיות שיש דברים ששתלת והם עוד לא... הנביטו לפני השביעית, אז אתה לא תוכל להשתמש בהם בשביעית, בשמינית, תשתול שוב. בסדר? אז אמרנו, למעשה, כך עובד. איסור ספיחין, גזרת חכמים. ולכתחילה, אפשר לסמוך על הסוברים שמי שנבד בשביעית, מותר להשתמש בו בשמינית. למה? כי מכיוון שמדובר באיסור דרבנן, אז באיסור דרבנן צריך להקל. ולכן מותר להשתמש בירקות של אוצר בית דין מאותה סיבה. רק מה? שכמו לפירות יהיה להם דין של קדושת שביעית, ואנחנו נצטרך לברר מה הסיפור הזה, מה עושים עם הפירות של קדושת שביעית. לגבי ייצוא, אז אמרנו, יש דחוקים, דחוקים גדולים, שאומרים שאפשר בכל זאת לייצא את זה לחוץ לארץ, אבל רוב רובם ככולם של הפוסקים לא מקבלים את זה, ואומרים שמה שנשאר בקדושת שביעית אי אפשר להוציא בחוץ על הארץ. צריך לזכור שאנחנו מדברים לא רק על פירות וירקות, אלא גם על שמן ועל יין, שזה הרבה מהייצוא שלנו. גם שמן, זית בעיקר, וגם יין טוב. עכשיו, אני לא מדבר רק על השווקים הגדולים.
רגע, אם אתה מוכר את זה לגוי שקונים את זה בארץ, לוקח את זה איתו אחר כך. מה תעשה?
אם אתה מוכר...
מוכר בארץ לגוי.
לא הבנתי.
מגיע את היער, קונים בקבוק יין, לוקח אותו איתו אחר כך לחוץ לארץ.
שנייה, 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 שנייה. יש, אתה בא ליקב?
כן.
אתה בא ליקב. והגוי בא...
קונים
בקבוק. וקונים ממך. אבל אתה לא יכול לעשות מזה מסחר?
כן.
אז מה נעשה?
לא, בסדר.
אבל אתה רואה, נגיד, גמלאי, אתה רואה, יש
גמלאי. אתה רואה, יש גמלאי קדושת שביעית.
נכון, כתוב לך. כתוב לך זה...
אז שמת לב שהבקבוק הוא יותר זול כשהוא בקדושת שביעית.
נכון.
או שלא.
לא, שמתי לב.
אבל נגיד, אם שמת לב, זה בגלל שכמו שאמרנו, אתה לא קונה את מה שיש בפנים, אלא אתה קונה את כל התהליך שהביא למיץ בתוך הבקבוק. בסדר. אז זה לא באמת מסחר.
לא, אבל את העליינות האלו אתה לא יכול...
לא יכול להוציא אותו. אתה קנית ואתה רצית ללכת להביא את זה לחבר טוב מאוד בחוץ לארץ. אתה לא יכול.
נגיד, אני בפריז, אני נכנס לירדן, אני מוצא בקבוק כזה, מה אני עושה איתה?
שם בפריז?
כן.
זה לא בסדר בעליל. אתה לוקח אותה וגואל אותה ומחזיר אותה לארץ. ושותה אותה פה. בסדר? אין מה לעשות. בסדר, אז לכן, מכל הסיבות הללו, שאיסור מסחר, ואיסור להוציא אותו לחוץ לארץ, ואיסור גם לעשות יותר מדי פעולות, אז מכל הסיבות הללו, אוצר בית דין לא יותר טוב מיתר המחירה. בסדר, זה צריך להרדיר את זה, לא יודע איך, אז צריך להחדיר את זה. אוצר בית דין לא יותר טוב מיתר המכירה. רק מה? שביתר המכירה אין לך קדושת שביעית, ובאוצר בית דין יש לך קדושת שביעית. הטוב ביותר הוא כמובן, מבחינת אני הקטן שיש, זה אולי, אם אני רוצה לזכות בקדושת שביעית, זה שם הכישועים. זאת אומרת, לא השתמשתי לא באוצר בית דין ולא ביתר המכירה, אלא הלכתי לגינה, או הלכתי לחבר שלי שיש לו גינה, או הלכתי לחבר חקלאי וביקשתי ממנו אם אני יכול לקחת לו, כאילו אם הוא מפקיר את הפירות, והוא אמר לי שכן, ונכנסתי ולקחתי, ועשיתי מזה פי תפוחים מטורף, בסדר.
זה מותר, נכון?
זהו, אמרתי, סלט פירות. בסדר?
הפאי תפוחים לא?
לא, לא אמרתי שלא, אבל אמרתי ש... זה סוגיה.
צריך להשתמש באופן שאתה משתמש בו...
בדרך כלל. אנחנו נבדוק את זה, לא אמרתי שזה לא. אבל בוא נגיד ככה, בינתיים, לדוגמה, סלט תפוחים. בסדר? סלט. עם קצת...
יש יותר בתפוחים, יותר לפאים, מאשר לסלט.
מאשר לסתם תפוחים?
לא, לסלט.
קיצור, לתפוח.
אוקיי, סבבה.
בסדר, זה טוב תפוח.
אוקיי.
אז... בתפוזים זה ככה. מיץ. תפוזים הרוב הלך למיץ.
מיץ, בסדר. אז מיץ תפוזים זה ודאי מותר. אז בסדר, קיצור, אז מיץ. מיץ תפוזים. טבעי, סחוט. סבבה? אז זה ודאי יותר טוב. כי גם אתה לא משתמש בכל הטריקים ההלכתיים, שהם בסדר, אבל הם טריקים, ואתה זוכה בקדושת שביעית. אבל, שוב, אנחנו צריכים לעשות את ההבדל בין האני הפרטי לבין החברה בתוך חברה. הפתרון הטוב ביותר, ואני מדגיש את זה בתוך כלל, זה היתר המכירה. אין דבר יותר טוב מהיתר המכירה ברמת הקולקטיב. ברמת ההחמרה של החקלאי עצמו, אם הוא רוצה, הוא יכול להחמיר על אוצר בית דין. אני בתור צרכן, אני צריך להטיב עם עם ישראל. ולכן אם אני מטיב לו יותר בזה שאני קונה יותר מחירה, וזה המצב כרגע, עדיף לקנות מיתר המחירה. מותר לקנות מאוצר בית דין, אבל יש דבר אחד שהוא בוודאי, לדעתי, אפילו עוררין על זה, שהוא אסור, זה מה שנקרא יבול נוחי.
במיוחד שזה יבול אויב.
בדיוק על זה אני רוצה לדבר. יש הבדל בין יבול חול לבין יבול נוחי. בעצם שניהם זה יבול חול. אבל כשאומרים יבול נוחי, פה מתכוונים בדרך כלל לפירות וירקות שבאים מעזה או מהגדה המערבית, שהם קוראים לזה הגדה המערבית, שאנחנו קוראים לזה, כמו שתמיד היה, יהודה ושומרון. וזה בוודאי לדעתי אסור שאין מה לדבר. אז נכון שהלכתית אין דיני השמיטה חלים על הפירות האלו, כי השדות הם בבעלות גוי. אבל כל העניין של השמיטה... ומי שמתנגד ליתר המכירה זה מישהו כאילו לא תכונן.
שנייה, מה ההבדל? סליחה, מה ההבדל בין יבול נוחי ל...
יבול חול.
לא, ליתר המכירה.
כי ביתר המכירה, בעיקרון, הקרקע הוא שלי. רק לשנה אחת אני נותן את זה לגוי.
פה אתה מדבר על משהו שתמיד היה שגוי...
מה זה תמיד? לא יודע אם תמיד, אבל בפועל, בצורת עזה, עד 2005 זה היה שלנו קצת. נכון?
לא ההבדל, ההבדל הוא שאתה פה מפרנס עבדים.
לא, אבל הגוי שאתה מוכר לו, זה יכול להיות גם מישהו שהוא לא בדיוק חבר שלך הכי טוב.
בדרך כלל.
אבל אתה בוחר גוי טוב כשאתה מוכר. בסדר, אתה יכול לבחור. גם, אבל כשאתה קונה מעזה.
בסדר,
הבנתי. בסדר? אז לכן, בוודאי שיש פה בעיה עקרונית, גם של לא תכונן, וגם של... זה תרתי דסתרי שאתה רוצה לפרנס את האויבים שלך, כדי לשמור על הדתיות, זה פשוט בושה. הרב קוק הוא כתב, איתי תרעד בידי, ששמעתי על הנבלה והצוואה הזאת שנעשתה בישראל, שאתם מעדיפים לקנות מגויים, מאשר לקנות מאחיכם היהודים, מה זה צריך להיות, זה נורא רעיון. אז אני, ודאי ש... עכשיו, יש עוד דבר שנקרא יבול חול, וצריך לבדוק, יבול חול, זה יכול להיות מספרד, זה יכול להיות מקפריסין, זה יכול להיות
מטורקיה. אם אני קונה ליווייס, מותר לי גם לקנות פירות, אז צריך להיות יותר צדיקים.
לא יודע, יש ליווייס בארץ?
לא, בסדר, אתה יודע, אתה לא מרחים יבול חול.
מי עדיין קונה ליווייס? זו שאלה. לא, אבל זאת אומרת, אתה לא צריך להחמיר גם כן שאתה אומר, סתם מגוי אני לא קונה. לא, כי גויים שהם בסדר איתך, אין שום בעיה לעשות מסחר איתם. בסדר? אז מדינות שיש להם למשל הסכמי שלום איתנו, שהם בסדר איתנו. אין שום בעיה לקנות מהם.
הבעיה היא שאם באמת יהודים תלויים בפרנסה שלהם באותה שנה, אז זה הבעיה. אבל אם לא היה את זה...
כן, אבל זה לא בדיוק המצב.
אם לא היה את זה, אז לא היה בעיה.
נכון. לכן אני אומר, יבול חול, סבבה, תותים מספרד, זה בסדר. אבל יבול נוחי, אגב, צריך לזהר, כי לפעמים כתוב יבול חול, אבל זה באמת יבול נוחי, צריך לשאול. לצערי הרב יש רשתות שכמעט הכל זה יהיה יבול חול, הכוונה יבול נוחי. אני לא רוצה פה להוציא שמות, אבל לפני שבע שנים, בגדול, באושרד מצאת רק דברים שהם באים מהערבים. בגלל שיטות חרדיות. החרדים מעדיפים דווקא את זה, למה? כי כל מה שיש לו ריח של ציונות דתית לא בדיוק אוהבים. היתר המכירה מתנגדים מסיבות כאלו לא סיבות, ואוצר בית דין לא יכולים באמת להתנגד, כי זה בכל זאת מובא בתוספתא, אבל נו נו נו, מעדיפים לא להסתבך, כי יש קדושת שביעית באוצר בית דין, ואולי אנשים יחטאו בקדושת שביעית, לכן מעדיפים לקנות מגוי, והכוונה לאויבינו. וזה נורא ואיום, אני מקווה מאוד שהם ישנו את המדיניות שלהם, אני לא בטוח, אבל זה המצב. יש עוד פתרון. ודיברנו על הפתרון הזה כמה פעמים, לא להיכנס מתחת השאלה של השמיטה. מה הכוונה? שאתה תקנה מיהודים, אבל ממקומות שלא מתחייבים בשמיטה.
כן,
בערבה. או במצב מנותק, שאתה קונה מחקלאים יהודים שפיתחו שיטות גידול מנותק מהאדמה. ויש מלא כאלו היום, ואז אין דיני שמיטה עליהם, והכל בסדר. לא רק שפרנסת יהודים, לא רק שפרנסת את ההייטק היהודי, גם פרנסת ו...
למה הערבה זה לא...
כי מה שהתקדש בקדושה שנייה, זאת אומרת, המקומות שהגענו, שחזרנו מבבל, הם המקומות שמתחייבים בקדושת שמיטה. ויש מקומות במדינת ישראל, שאנחנו היום יותר, זו מדינה יותר גדולה ורחבה ממה שהיה. אז יש מקומות שלא הגענו אליהם. למשל, הערבה הדרומית, למשל רצועת עזה, למשל רמת הגולן, כל אותם המקומות לא הגענו ולא התקדשו בקדושה שנייה. בסדר? ולכן יש גם פתרון כזה שהוא פתרון אמיתי, וזהו, זה הסיפור. לכן רבותיי, אוצר בית דין זה בסדר, אבל זה לא הדבר המועדף. ובפעם הבאה אנחנו נצטרך, עכשיו שלמדנו את כל הדברים האלו, אז מה עושים כשיש לנו אוכל שהוא מקדושת שביעית, איך נוהגים, זה אנחנו נראה, כן, אבל איך בדיוק, וקליפות ולא קליפות ועניינים ופח ו17 שקיות. קיצור, נראה את זה בפעם הבאה.
השאלה האם זה יהיה בורר בשבת.
זה עוד שאלה.